רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים, אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, imanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
עושים שיחה עם שמעון פרנס.
בוקינאה, שלום לך.
שלום וברכה, אלן.
אלן. כמה שנים מתנהלים חייך במקביל עולם הפשע הישראלי? פשע בכלל.
האמת שמגיל 21.
מגיל 21.
תחרתי מהצבא, רציתי להיות עיתונאי כשאני הגדול.
תמיד רצית להיות עיתונאי?
לא, הייתי חייל גיבור.
מה זאת אומרת?
הממפי שלי קראו לו בוגי יעלון. היינו חיילים גיבורים, ישבנו בגבול הלבנון.
אתם אותו מחזור פחות?
לא, הוא מעליי קצת, הוא חזר לצבא אחרי שאח שלו נהרג.
כן.
ושבנו בגבול סוריה, כשהגיע לארץ נחת סעדת, והצליח להכין תוכנית לסוף מחזור, וזרקו אותי ועוד שני חברים, כדי ללכת להכין תוכנית, בידור, ונתנו לנו שבוע חופש, ואחרי זה זה פורסם בעיתון במחנה נחל, היינו נחל מוצנח, ופתאום התחילה מלחמה, מלחמת,
היית פייטר,
נפצע ליטני וזה.
היית פייטר.
כן, הייתי פייטר, והיה צריך כתב צבאי קרבי. אז לקחו אותי להיות כתב צבאי קרבי, ועשיתי את זה איזה חצי שנה האחרונה של הצבא, ואחרי זה גם בקבע, וככה נהייתי עיתונאי. אז גם הכתבה האזרחית הראשונה שלי, היו בארץ פעם אומניקים, בנהריה, שלחו אותי לנהריה, וזה בעיתון היה דבר השבוע, כתבת מוסף. ככה התחלתי את הקריירה שלי.
תגיד לי, מתוך הידע והניסיון והמגע שלך עם העולם הזה של מטה.
של 45 שנה.
45 שנה. צטט באוזנינו, אנחנו ומאזיננו, את הסרט או חמשת או כמה שזה לא יהיה, הדיברות של עולם הפשע, באשר הוא והכן שהוא, כלומר הקודים הבלתי כתובים שבבחינת עשה ואל תעשה של מי שבחר בפשע כדרך חיים או כמקצוע. נגיד בבחינת לא תלשין, זה אחד החוקים הבלתי כתובים?
בוא נלך...
או הקוד הזה של כבוד, זה עולם שמלא כבוד.
בוא נלך ליותר
כבוד.
מקצועי,
כן.
ויותר פשע.
או.
אני מדריך טיולים בסיציליה. בסיציליה, במאפיה הסיציליאנית, שזה ארגון הפשע הגדול ביותר בעולם, יש חוק האומרתה.
אומרתה.
אומרתה.
שאומר...
זה חוק השתיקה. אסור לדבר. אסור לדבר לשתף פעולה עם השלטונות נגד הארגון שלך.
יהיה אשר יהיה.
יהיה אשר יהיה. ואם ימצאו אותך מדבר, ימצאו את הגופה שלך זרוקה, והלשון שלך קרוטה ומונחת על המצח.
אתה תשתוק לעולם בקיצור.
והיו כאלה הרבה מאוד מקרים. אבל למרות זאת, בסיציליה הרבה יותר מאשר אצלנו, כל מפיונר שתופסים אותו הוא נהיה עד מדינה על עצמו ועל כל החברים שלו מסביב, הוא פותח את הפק, אנשים עושים את השיקול האינטרסנטי שלהם. ונכון, חלק מהם נשארים בחיים, חלק מהם הולכים למות. אתה יודע, אני מכיר הרבה אנשים בארץ, שאני יודע מדינה גדולים והמדינה שיקמה אותם ושלחה אותם במסגרת התוכנית להגנת עדים לחול, הם היו פושעים גדולים, אבל הם מגיעים לארצות הברית בזהות אחרת. וזה לא החבר'ה שלהם, הם לא יודעים מילה אחת בעברית, והם חוזרים לארץ. ואני מכיר אותם בארץ חזרה.
אצלנו רוצחים על מלשנות?
אצלנו רוצחים על מנשלנות, בטח אצלנו, בשנים האחרונות היו הרבה מאוד תיקים, שבהם עד אמר להעיד, אמור היה להעיד בבית המשפט, ויום לפני, שבוע לפני הוא נעלם, הוא סתם ירו בו, סתם פיצצו אותו, בטח, אנחנו יש לנו בארץ, עם כל זה שאנחנו חושבים שלא, יש פה פשע מאורגן,
וארגוני פשיעה. עוד נדבר על זה לאט לאט, לאט 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 לאט. יש עוד איזה חוק בלתי כתוב שאתה יכול לזקק בעולם הפשע באשר הוא, לא רק בארץ?
הפושעים, האמיתיים, לא מתעסקים בעסקי זנות למשל. זה...
למה?
מבייש אותם.
אהה.
אני, מה, אני גבר
לנצל... זה לא מתוך כבוד לאישה, אבל...
זה מתוך מה, אני גבר לנצל אישה ליד, ליד סרסור, מה, אני יחס... יחס... אז אני... לא מתעסק עם זה. עוד חוק, דרך אגב, אני בטיולים שלי בלילה, הולך למועדון הסדומזו. למועדון שנקרא מועדון הדנג'ן.
איפה?
בתל אביב, זה חלק מהעניין. כן, כן. ואני מספר לקהל שפה אין צ'חצ'חים. צ'חצ'ח, היא מתקרב לכזה מקום. אחרי זה חבר יצחקו עליו שנתנו לו פליקים בטוסיק. פוי, פוי, פוי. אז אתה יודע, הם מתביישים בזה. אני פושע, אני משחק אותה גבר. למרות שתכלס, אתה עוצר אותו, אתה מושיב אותו יומיים באבו כביר, אתה עושה לו איזה תרגיל בחקירה, הם הרי לא גיבורים גדולים. מעט מאוד אנשים אינטליגנטים ומלומדים ומשכילים, שיכולים לעשות דברים אחרים בחיים, נשאבים לתוך העולם הזה של עולם הפשע. מי שנשאב לזה, זה כל מיני אנשים חלשים שראו את סרטי הסנדק 10 פעמים, והם מנסים לחכות את הגיבור. או סרטים אחרים, זה לא גיבורים גדולים. כי בשורה האחרונה הם יודעים שהם לא, הם לא, הם לא יגיעו לגיל מבוגר, חופשיים ומאושרים, מעט מאוד פושעים, מצליחים לעשות בכסף, להישאר עשירים. אתה יודע, כי כשאתה פושע, ואתה חס וחלילה פוגע במישהו. מגיע היום, כשמתחיל לבוא לך הנפגעים שלך, הקורבנות שלך, מתחילות לבוא לך בלילה בחלום, עם בכי, למה הרגת אותי? ולמה גנבת אותי? זה פושעים גדולים מאוד, נשברים מהדבר הזה. כל התהליך של החזרה בתשובה.
אתה אומר את זה כי אתה מכיר את הסיפורים הללו.
מכיר את הסיפורים
הללו. מהאנשים שסיפרו לך. תשמע. שאלה שהם רצחו חוזרים עליהם בחלומות.
זה נורא. זה סיוטי לילה. והצילו מים יעשו. ואז יש את התהליך הזה של חזרה בתשובה אצל הפושעים הגדולים שמבקשים עזרה מאלוהים, תעזור לי, הוא בא לי בלילה, הוא רוצה להרוג אותי, זה עושה לי חלומות זוועה, ואז יש כזה תהליך חזרה בתשובה של חבר'ה כאלה. הרבה מאוד אנשים.
מעניין.
כל השנים.
אתה יודע, כשהכנתי את השיחה הזאת, אחת השאלות הראשונות שצצו בראשי הייתה, מה מושך אדם, נגיד כמוך, אל עמקי המחילות של עולם התחתון, מה קוסם לו במגע עם האנשים האלה שידיהם גנבו, רצחו, התעללו, חצרי מצפון, מה גורם לך להקדיש חלק ניכר מחייך הבוגרים לתחום הזה?
זה לא חלק ניכר, זה כל.
כל חיי, מה?
תשמע, אני הייתי כתבנו בנגב, אני סיכרתי למשל את פינוי ימית, אחרי זה עברתי לתל אביב, והתחלתי להתעסק, הייתי כתבנו לענייני פלילים, התחלתי טיפה, הבחינו אותי, לא הבנתי משטרה, פושעים, אבל אתה יודע, מתברר שזה הסיפורים הכי מעניינים שיש. סיפורים פליליים זה הסיפורים הכי מעניינים שיש. ואנשים נמשכים לזה. עכשיו, ניתן לך כבוד להיות הכתב שמסקר את זה. וכל אירוע זה יותר מעניין מהאירוע השני, וכל סיפור זה יותר מעניין מהאירוע השני, ואני אתה מוצא עצמך ימים שאתה מתעסק עם 10 סיפורים שונים, ולא הספקת את הכל, והכל מתפרסם גם כי זה הכי מעניין, יותר מעניין מכל נאום של מזכיר הסתדרות, וכל סיפור חינוכי אחר. ואתה נשאב לתוך זה לאט לאט, אתה מכיר את האנשים, כי אתה יודע, לכל סיפור, יש שני צדדים, יש את הסיפור של האנשי החוק, ויש את הסיפור של הפושעים. והפושעים לא פחות מעניינים התיק ש... מהתיק שעושים עליהם.
אבל תגיד לי, חשבת אתה בדין וחשבון אולי שאתה עשית מעצמך פעם, או עושה מדי פעם, אם יש משהו באישיות שלך, בנשמתך, שמושך אותך לעולם הזה של עולם הפשע, שאולי, אולי, אולי היית בסיטואציה אחרת יכול להיות חלק ממנו. חשבת על זה פעם?
זהו, אז אני דווקא לא, אני דווקא, אתה יודע, עם כל זה שאני נראה גיבור, אני ילד יורם שמנמן מתל אביב, שלמד הנדסאים וחונות, ו... נכונה לו קריירה בכלל שונה, ואיכשהו, איכשהו נשאבתי לתוך הדבר הזה. תראה, אני לא רוצה להשוויץ, אבל אני לדעתי היום אני המומחה מספר אחד בארץ לענייני פשע. אני מפרשן בטלוויזיות.
כלומר, אתה אומר, אין סיכוי שהיית חוצה פעם את הקווים.
תשמע, פעם כששכחתי לשלם למישהו 10 שקלים באיזה משהו, לא ישנתי כל הלילה עד שלמחרת בבוקר, חזרתי מהר לשלם.
אני שואל אותך את זה, כי למשל חושב על נתן זהבי, שגם לו יש זיקה מאוד מאוד עמוקה לעולם הפשע והפושעים, ואני חושב על נתן זהבי באותם מושגים, שגם בו יש משהו, שגם הוא יכול להיות בסיטואציה.
בצעירותו הוא עשה איזה שהם שטויות אי פה ואי שם, זה בצעירותך. שאתה מחפש הרפתקאות. נתן היום לא עובר באור אדום.
ודאי
שלא. ולא נוסע מעל 90 על כביש החוף.
ובכל זאת יש לו סימפתיה עמוקה על אנשי הנחילות.
הם אנשים נחמדים מאוד. תשמע. אני, יש לי...
נחמדים? גם גולדה אמרה על הפנטרים שהם נחמדים.
אז יש לי הרבה מאוד חברים בעולם הפשע. מה שנקרא חברים לעבודה. ויש לי הרבה מאוד מפגשים איתם, ואני גם עושה כבוד והולך לאירועים כאלה ואחרים של החברה האלה, כי הם בני אדם. הם איכשהו נהיו פושעים, אבל מבחינת אנשי חברה ואנשי שיחה, הם גם חברים טובים אפשר לומר. ואני עובר איתם חוויות ביחד. אתה יודע, אני פעם ישבתי, פעם קבעתי עם מישהו פגישה, הם היו יושבים את הישיבות שלהם בלובי של בתי מלון. ככה אתה יכול לשבת עם הגב לקיר, יש בכניסה שומר, ואתה יכול לחסוך שמירה. אז היו עושים את הפגישות שלהם בבתי מלון, והבתי מלון נורא פחדו להתעסק איתם, והיו קוראים למשטרה שכאילו עברה בטעות כדי לקחת אותם, להוציא אותם החוצה. יום אחד ישבתי עם פושע מפורסם מאוד, שהוא ראש ארגון פשע היום. וזה לא בשביל בית מלון עם ה... זה פתאום טרח.
הוא הגיע... עדיין חי?
הוא עדיין חי, בטח, כן, כן.
פעיל?
עם אבי רוחן, ישבתי ב... ישבנו בבית מלון, איך קראו לו, סוחר באיזה בית מלון זה היה? דיפלומט, דיפלומט.
לא משנה.
וטרח באו בלשים, ו...
תוך כדי שאתה יושב איתם.
כן, כן, והם לא, כנראה שהם לא זיהו אותי, ולקחו אותנו הצידה, הם איתנו ידיים על הקיר, חיפוש על הגוף, ותעודות זהות, והוא אמר לי, תגיד לו, מי אתה רוצה לשתוק את זה? עשו לי חיפוש על הגוף, לקחו תעודת זהות, פתאום ראו שאני זה אני, לא נעים, מה אתה עושה פה? זה היה נורא נחמד.
אתה הגדרת את עצמך במרכאות כיורם. איך אתה יודע לתקשר איתה עם האנשים האלה? כי אם אתה לא יודע את השפה שלהם, ואתה לא יודע את הקודים של ההתנהגות, גם בשפת הגוף, גם בדיבור, אתה מאבד אותם.
אני הבנתי כמה מנקודות יסוד. פושע.
כן.
תכתוב עליו, דבר עליו ברדיו, תדבר עליו בטלוויזיה. הוא מבסוט. למה? זה עושה לו כבוד. זה משדרג אותו, החבר'ה שמעו, הוא עכשיו אופ, עולה בדרגה. מיליון גנב קטן, אני, אתה יודע שהרבה פעמים באו אליי פושעים, נקרא להם, נגדיר את זה בתור פושעים, ונגדיר את זה בתור פושעים קטנים ואלמוניים.
כן.
תעשה טובה. תכתוב עליי את זה שאני הפושע הכי גדול בארץ, שאני זה, 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 זה.
תגיד לי, איך זה באמת שבישראל של שנות 2000, פושע הופך להיות סלבריטאי?
זהו, זה מצחיק.
אבל זה בגלל אנשים כמוך, לא?
תראה, אני תפקידי לכתוב את העובדות. זה שיש אנשים...
יש הבדל בלכתוב עובדות, ולהכניס אותם ליתורי הרכילות, אתה יודע, ולהפוך אותם לנורמטיביים לחלוטין.
בכל העולם, כל השנים, הכניסו אותם, לא אני, לתורי הרכילות. עכשיו, אני מסקר אותם, ויש לגברים ונשים משיכה גם לעולם הזה, וגם לאנשים האלה שהם כוכבים. אתה יודע, אלינו את המקרה המפורסם אצלנו בארץ. יש בחור צ'יק שקראו לו זאב רוזנשטיין.
בדיוק.
זאב רוזנשטיין.
יושב עדיין.
יושב בכלא. יושב. וזאב רוזנשטיין.
איך אספר לך משהו, אפרופו רוזנשטיין. הלכתי לבקר חבר, שכן, שיושב בכלא, לא משנה מה שמו. ואני נכנס לבקר אותו, ואני עובר בין מסדרונות, בדרכי לחדר הביקורים, אני עובר בין המסדרונות של כלא רמלה. ומה אני רואה? איך שפותחים לי את הדלת, הסוער הולך איתי שמלווה אותי, פותח לי את הדלת, אני רואה את זאב רוזנשטיין, סוחב פחי אשפה על הגב, כחלק מעבודת היום-יום שלו. הוא, רוזנשטיין הגדול, הזאב הגדול, סוחב בבית הכלא, מתעסק עם ההשפעה.
כדי להתעסק עם משהו, כדי לא לשבת כל היום מול הקיר.
כן.
כל אחד מוכן לעבוד בכלא בכל דבר, רק כדי טיפה להסתובב.
כן.
לא לשבת בכלא. אתה יודע, כשרוזנשטיין היה גדול, גדול, גדול מבחינת כותרות.
כן.
כל מיני בחורות גם התאהבו בו, כי הוא היה זאב רוזנשטיין הגדול.
כן.
הוא יותר שמנמן ממני ויותר נמוך ממני. ואיזה גברת אחת שעבדה בתור מוכרת בקניון רמת אביב. התאהבה בו. והיה בא אליה פעם בשבוע לחנות. הייתה סוגרת את החנות. והיו עושים מה שעושים בתוך החנות. ואחרי זה הייתה מפנקת אותו. ומלבישה אותו בבגדי החנות. ומצדה זאבי בעלת החנות. ריפלי נדמה לי קוראים לזה. יום אחד יש לה חוסרים וזה, והיא הפעילה חוקר פרטי. והיא לקחה את ממצאי החוקר הפרטי, והלכה למפלג ההונאה של משטרת תל אביב. ואז מפלג ההונאה היה לו תיק על השולחן, והוא קרא מהר ליחידה המרכזית, והראה להם את החומר, הראה לו את החומר, והתברר שהיא נתנה במהלך החודשים, שנים הקודמות, היא לבישה יפה את זאב רוזנשטיין.
לבלי שיש עליו.
עכשיו יש בפשר מושג שנקרא להטריד את היעד, נפל למשטרה, אתה יודע, גם אל כפול נפל על עבירות, נפל להם השמיים, עצרו את זאב רוזנשטיין, עשו לו, הסתכלו בתגיות שהוא לובש, הורידו לו חולצה, הורידו לו מכנסיים, השפילו אותו, להטריד את היעד, לקחו אותו הביתה לחיפוש, כל הבגדים שהיה בארון של ריפלי, לקחו אותם, אשתו, אמרו לה, גברת, תשאלי את הבעל שלך, מי נתן לו את הבגדים האלה?
להטריד את היעד.
זה חלק מה... מלחמות בעולם התחתון בינם לבין המשטרה.
אפרופו הזכרת נשים, יש לך הסבר אתה מדוע עולם הפשע הוא בדרך כלל, אתה לא קרימינולוג, ובכל זאת הוא עולם של גברים, לא עולם, עולם שלא יכול למצוא בו נשים.
עולם הפשע הוא מזמן כבר לא עולם רק של גברים. בוא נלך אל אלה ששלוש ארבע שנים לפנינו תמיד, המאפיה הסיציליאנית.
כן.
ראשי הארגונים במאפיה הסיציליאנית זה נשים. יש הרבה מאוד נשים שהבעלים שלהם נרצחו, והם נשים חזקות.
אז נדבר את הסדרה הזאת, כן.
וגם אצלנו בארץ יש, תשמע, פושע פעם...
גם אצלנו בארץ?
אתה בתור בן אדם נורמטיבי, גם אצלנו בארץ. אתה בתור אדם נורמטיבי, בעיניך הפושע זה זה שקופץ ברחוב על מישהו וגונב לו את התיק. זה נרקומן גמור. זה גם נשים עושות, אבל פושע אמיתי זה אלה שמתכננים פשע. כמו בסרט הג'וב הבריטי, אז גם אצלנו בארץ, מאחורי כל מיני פשעים, עמדו נשים, וכלי נווה תרצה מלא בנשים פושעות, שעשו כל מיני, תראה את יעלון, תראה כאלה, יש מלא נשים פושעות, יש גם נשים רוצחות, יש לנו בארץ. את זה לא עובד דווקא גברים.
נאה.
נשים לצערנו, עובדות למשל יותר בזנות. אישה עובדת בזנות, כי היא יכולה לייצר כסף מגופה. גבר לא יכול כמעט לעבוד בזנות. אז אישה פונה על הדבר היותר קל להשיג כסף מהיר, וזה לעבוד בזנות. ואישה שרוצה בישראל, וזה לא פשע, ומותר בישראל לעבוד בזנות, לי יש חברות שמרוויחות בחודש גם 100,000 שקל נטו. יש בחורות שעובדות במועדון חשפה.
בזנות.
וצדות גברים נחמדים.
ללא סרסור.
כמוני, אין בארץ, המילה סרסורים...
נעלמה.
כבר לא קיימת מזה 15-20 שנה, אין סרסורים
אבל
בארץ.
אבל יש זנות, שבבחינת עבדות של אלה שמביאים מחול, אתה יודע, ומעסיקים אותם...
לא היה כבר תיק הבאה מחול, תשמע.
בוא, תקן אותי, אני לא מתמצא כמוך, ספר לנו.
בישראל יש היום הרבה מאוד גברים שהאישה שלהם לא אוהבת אותם. יש כזה מצב, מה לעשות?
בסדר, לא משנה מה הסיבה. תמיד יזנו את המקצוע הכי עתיק בעולם.
והם רוצים שתהיה להם פעם בשבוע שמנחו לי גברת נחמדה, וגברת נחמדה תשחק את המשחק של אוהבת אותם, והם יעשו מה שהם יעשו, והם מוכנים שלהם על זה.
בסדר.
גם האישה שלהם מבוגרת, האישה שלהם חולה, כל מיני סיבות.
כן.
ויש בארץ אלפי נשים שהגדרה תכלס מה שהם עושות, זה זנות. אם אני, יש לי רק 5 לקוחות קבועים, כל אחד בא אליי לשעתיים פעם בשבוע, הוא משאיר סכום כסף יפה, אני גם עדיין זונה, ואני יכולה לבנות מזה הרבה מאוד בתים, אני יכול לקנות מזה מכונית.
בשורה התחתונה.
בשורה התחתונה, יש בארץ הרבה מאוד נשים נחמדות מאוד, אינטליגנטיות.
לא, אבל אמרת משפט שאותי מעניין, אין יותר סרסורים.
אין, אז אני, אישה לא צריכה אותי את הטמבל השמן הקרח הזה, שאני אהיה הסרסור שלה. היא יכולה להסתדר לבד. היא גם מבינה את הנשק.
מה לגבי שפחות המין שמייבים מחול? גם זה אין יותר?
איפה יש שפחת מין בדיוק?
מה?
איפה יש שפחת מין?
לא, אני שואל את אלה שמביאים...
אם אני, יש לי הרבה כסף,
כן.
ואני רוצה להביא מחול גברת, שאני אתן לה בחודש 50,000 שקל, ואני אצלר לה פה דירה ומכונית, ואני פעם בשבוע לבוא אליה, ותהיה רק שלי, אם אתה קורא לזה שפחת מין, תשמע, פעם אנחנו,
אחוזים,
פעם אנחנו הגברים חשבנו, שאם אני אהיה גבר ליד אשתי, ואני אתן לה סתירה, היא תאהב אותי יותר. אנחנו היום הבנו, גם את והגברים הכי פרימיטיביים בעולם, שאישה, אם אני אתן לה חום ואהבה, היא תיתן גם לי חום ואהבה, ומה שאני מחפש בעצם אצל אישה, זה חום ואהבה. שהיא תאהב אותי, שתלטף אותי, שיצטקה לי בעיניים.
אוקיי, אני בהחלט מבין את מה שאתה אומר, אבל אתה אומר דברים שאותי מפתיעים.
אני לא מכיר היום השפחות, אני לא מכיר כדבר שנקרא שפחות מין.
אין היום זונות שמפרישות אחוזים למי שעומד מאחוריהן?
תשמע, אם היה, אז היה תיק פלילי של כזה דבר. יש כאן במתחם הבורסה, ג'ק יזדי, הבלתי נגמר.
שהוא?
שהוא בעל מועדון טרופיקנה. הוא הפעיל כאן עד היום את מועדון טרופיקנה, ובחורות שמקבלות הרבה כסף, לא רוצות לעבוד בתור משהו אחר, נוח להם לעבוד משמרת בזנות, עבדו כאן, באו למשמרות, קיבלו חדרים, עבדו, הפרישו למקום, הוא לא היה הסרסור שלהם, הוא היה כמו שאנחנו יושבים עכשיו בתוך אולפן, שצריך לשלם עליו שכר דירה,
שירותים,
וחשמל,
כן.
נותנים שירותים. אוקיי, אז אתה, כמו בכל עסק אחר בישראל, אתה, אם אתה עורך דין צעיר, ואתה עובד במשרד, אתה צריך לשלם חלק מהמשרד, אין מה לעשות. אבל אין היום בישראל את הסרסור שהולך עם השרשרת של הכלב, עם הזונות שלו. נגמר הסיפור הזה לפני, אין מה שנקרא ארסים בשפה של פעם. אין חיה כזאת. יש נשים בישראל, שהיא רוצה, היא תבוא בבוקר, תשלם ביום 200 שקל שכירות למקום כזה, ינקו וכל יהיה מסודר ויהיה שומר בכניסה, ותשלם 200-300 שקל, היא תפריש מרווחיה.
אבל היא עצמאית, אתם.
היא תהיה עצמאית, או שהיא תהיה שכירה, כל קליינט שבא היא מקבלת איקס, אם מישהו נותן לה טיפ, הוא נותן לה טיפ, היא תהיה נחמדה, היא תקבל גם טיפ. אבל היה ויהיה. בעולם כולו וגם בישראל, תהיה זנות, לא יעזור שום דבר, והחוק המטורף הזה...
המקצוע העתיק ביותר בעולם, החוק מטורף.
ועכשיו יש לנו איזה חוק מטורף, שרוצה להטיל על גברים, כבר עבר בקריאה הראשונה, שמי שילך לזונה, ישלם כנס למדינה 1,500 שקל.
זה לא יעבור.
אז הסרסור פה המדינה, וזה לא יעזור. ואתה יודע, יש... אם יש לך חברים שמכירים
איזה זונה... זה חוסר הבנה מינימלית באופי האנושי, זה לא יעזור.
אין כזה דבר... תשמע, יש כל מיני חקיות...
איפה שיש ביקוש, יש גם עצה.
בדיוק. נגמר. יש כל מיני חקיות חכמולוגיות שמנסות להילחם בדבר שנשים רוצות אותו, לא פחות מאשר גברים.
ללא ספק.
זה מקור הכנסה, אישה מתייחסת לעצמה, היא לא יכולה לעבוד כרגע, היא גם לא רוצה לעבוד ב-30 שקל לשעה במשרד בתור פקידה, היא רוצה להרוויח בשעה 1,000 שקל, ולעבוד שעתיים ביום, ושיהיה לה הרבה כסף, והיא נהנית, אני לא נהנית מלקיים יחסי מין עם גברים נחמדים, שלפני זה שולח אותם להתקלח, ויש לה, אם רוצים שאני אחייך אליהם, אני גם צריכים לחייך אליי. אף אחד לא יכול להרים אליי יד.
הנה פרק בהיסטוריה של האינטרנט. מוצר המזון הראשון שהוזמן דרך האינטרנט היה, כי מה זה עוד יכול להיות, פיצה. ב-1994 חברת פיצה אחת פתחה את השירות הראשון בעולם להזמנת פיצה דרך האינטרנט. והפיצה הראשונה שהוזמנה, כך הם טוענים לפחות, הייתה פיצה משפחתית עם פפרוני ופטריות ואקסטרה גבינה. וזה היה ציון דרך חשוב בתולדות האינטרנט, אני חושב, כי עד אז... היה אינטרנט וזה נותן גישה להמון מידע וכאלה דברים, אבל מה באמת אפשר לעשות עם זה? אבל ברגע שאפשר להזמין דרך זה פיצה, זה שימושי. זה דבר שבאמת עוזר לכם בחיים. עכשיו, מאז הוזמנו המון המון פיצות, מספר הדברים שאפשר להזמין דרך האינטרנט גדל בהרבה, אנשים התחילו להזמין ספרים ודיסקים וכמעט כל דבר אחר. מזרנים לא היו אחד הדברים הראשונים שאנשים חשבו עליהם בהקשר של הזמנה מהאינטרנט. כן, דרך אגב, זאת פרסומת לפנדה במקרה שלא הבנתם עדיין. כי מזרן זה דבר גדול שלא נכנס בטוסטוס של שליח, ולהעלות אותו הביתה זה מסובך. אבל היום, כן, אפשר להזמין מהאינטרנט גם מזרן, עם פנדה זיזיזי, COIL. עכשיו, המזרנים של פנדה לא מגיעים בקופסה בגודל של פיצה, אבל הם גם לא ממש מגיעים בקופסה בגודל של מזרן. באמת, כשאתם רואים את הקופסה הזאת, זה לא נראה כמו דבר שמזרן שלם יכול להיכנס בה. היא פשוט נראית קטנה מדי, כי המזרן שם, אבל הוא מגולגל וארוז בוואקום. כשהוא מגיע אליכם, שזה עד 3 ימים ממתי שהזמנתם אותו, אתם פותחים אותו, פורסים אותו, ויש לכם מזרן. ולמזרנים של פנדה אין אקסטרה גבינה, אבל יש להם 3 חוות, וספוג זיכרון, ובד מבסה טמפרטורה, וכיסוי שקל להסיר ולחבס אם צריך, ושני תווי תקן בינלאומיים. וגם יש לכם את ההזדמנות לשנות את דעתכם, כלומר, אחרי שאתם ישנים על המזרן, אם לא אהבתם אותו, אתם יכולים לבקש מפנדה שיבואו ויקחו אותו חזרה, חינם, שזה דבר שאי אפשר לעשות עם פיצה. אתם לא יכולים להזמין פיצה, לתת לה לשבת במקרר 2 שבועות, ואז להגיד לחברת הפיצה, בעצם אני לא רוצה את זה, קחו אותו בחזרה. לא. אז מהבחינה הזאת, המזרן של פנדה עדיף על פיצה. רק הזרה אחת, שימו לב שאתם לא שוכבים על הפיצה ואוכלים את המזרן, כי זה גם פחות נוח וגם פחות טעים. פנדה זיזיזי, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים, ללא דמי משלוח וללא גבינה.
בוקי, נולדת בתל אביב, 1957. נאה זה במקור?
סבא שלי ברוך נאה היה השופט הראשון בתל אביב, יש לי בבית על הקיר רישיון עריכת דין, 003, תל אביב, פלסטינה, ברוך נאה.
אז מי עברת את השם? נאה זה היה תמיד?
נאה באו מטורקיה, מאדנה בטורקיה. יש בארץ הרבה מאוד אנשים שהם נאה, זה קרובי משפחה, קרובים ורחוקים שלי. מאחד
בטורקיה?
הם מטורקיה, הם באו, יש הרבה מאוד בבורגטה. יש לי בן דוד שני, קוראים לו ברוך נאה, כשמי שלי, הוא גרפיקאי, לא גרפיקאי, קריאטיב. הוא פיתח איזה תוכנת מחשב על הפנים של השורש שלנו.
משני הצדדים אתה טורקי?
מצד אחד אני מרוקאי ויוגוסלבי, אני דור שביעי בארץ.
מי המרוקאי יוגוסלבי?
אז תשמע, יש ביפו בית מלון שנקרא מרגוזה, יש גם מסעדה שנקראת מרגוזה,
נכון.
יש גם רחוב שברשת הקשר המשטרתית קוראים לו מרגוזה. אין כזה דבר. יש איש אחד, קראו לו רבי יהודה הלוי, שבא מרגוזה. רגוזה זה דוברובניק של היום. הסבא של הסבא של אמא שלי בא מרגוזה, רבי יהודה הלוי. הוא היה רב של יהודי יפו, אחרי שהוא היה רב של יהודי דוברובניק, וקראו על שמו רחוב רבי יהודה הלוי מרגוזה.
אז יש בך צד לא אשכנזי וגם צד מזרחי.
אני ישראלי לגמרי, ותאמין לי, עד שלא ירדתי להיות כתבנו בנגב, בגיל 23, לא ידעתי שיש עדות בארץ. אני גדלתי בתל אביב, בתור קור חיתוך, לא הבנתי מה זה, לא תימנים, ולאף אחד לא דיבר על זה, היינו כולנו שווים. גדלנו, אני הייתי בצופים, גדלנו אשכנזים וספרדים וכל מיני, אבל זה לא היה בכלל גורם למחלוקת או לשיחה אפילו.
כמי ששוחה בעולם הפשע הישראלי, מוביליו היום, הם ממוצא מזרחי או אשכנזי?
יש כנופיות של ערבים עם גרוזינים, אז מה, מי מוביל? הכנופיות הכי חזקות היום.
ספר לי אתה, אותך אני שואל.
אז תראה, הקטע של העדות לא קיים. יש עדיין בישראל עבודה ערבית, אתה יודע? הרי אני זוכה ממכרז בעירייה פה, אני אקח גם קבלן ערבי שיעשה את העבודה. אני רק ארוויח על התיווך. בפשע הישראלי, בשנתיים האחרונות, היה מצב מטורף.
ש?
כל הפושעים הגיבורים האלה התעצלו לעבוד. לא רצו לסכן את התחת שלהם. הם הלכו לג'לג'וליה, נסו לג'לג'וליה, יש שם אחד שקראו לו קוטייר, עודה קוטייר. הוא היה קבלן משנה, שעשה פה הרבה מאוד מעבודות פיצוצים, והעלה בסערה השמיים מהרבה מאוד אנשים, ופצע אנשים.
עבור מפעיליו,
בתורת תשלום היהודים. כן. הוא הפעיל כנופיה כזאת, עד שהמשטרה עלתה עליו. המשטרה, אתה יודע, עשתה הפסקות חשמל יזומות איפה שהוא גר, במתחם הזה, ואז הוא צעק בחברת חשמל, שסדרו את החשמל, ובאו עם כאלה ושתלו על עמוד החשמל, זה הבית שלו, מצלמות ומכשירי האזנה, הוא במעצר היום, ואח שלו מת, אח שלו מת לפני איזה חודש ימים, ולא הוציא אותו לבקר בלוויה, והוא התרגז. ובאנשים שלא התרגזו, אז בשבועיים האחרונים, קצת יורים על בתי הסוהר בישראל, זה האנשים של הקבלן משנה הזה, שעשה את העבודה הערבית, הבחור מג'לג'וליה, עבור הפושעים האלה, כרגע יש כמה מהפושעים היותר מפורסמים בישראל, עזבו את הארץ, ברחו, כי יש עד מדינה שאומר שהם המזמינים, אז מכיוון שהם פוחדים שישלחו אותם לכלא בעקבות העדות של העד מדינה והתמונות של המשטרה שמבקרים במתחם הזה בג'לג'וליה, הם ברחו מהארץ.
תאמר לי בוקי, עבדת במעריב, עבדת בחדשות, עבדת בידיעות אחרונות, מי מהם...
עכשיו מפרשן בכל ערוצי הטלוויזיה.
כן, כן, אני מדבר עכשיו על העבודה העיתונאית בעיתונות הכתובה, מי מהם היה בית החם והנעים ביותר?
שלושת המקומות היו בית חם ונעים, לאדם כמוני שעבד 24 שעות ביממה בעיתון, לפעמים אני הייתי ראש הבית. אתה יודע, פעם בשנת...
באיזה מובן ראש הבית?
ב-1990, ואחת, ירו טילים מעיראק, אתה זכר? וכל המדינה ברחה לצפון ולדרום, כדי שלא יפלו עליהם טילים בתל אביב. ואני הייתי, העורך הראשי, רכז הכתבים והכתב שטח של עיתון מסוים בישראל, שכולם ברחו. אני וחבורת צעירים נוספת. תשמע, בכל עיתון שעבדתי, מכיוון שנתתי את נשמתי, ועשיתי כמיטב יכולתי, לא רק עבדתי בו, אלא חייתי אותו, והבאתי לו כל יומיים סקופים, בכל עיתון התייחסו אליי בתור הבית הכי חם בעולם, וכל עיתון מתורגל גם, היה מתורגל בעבר, להיות בית חם של העובדים
שעובדים. איך ניהלת בו. במקביל חיי משפחה? יש לך אישה, שלושה ילדים, ואתה אומר, אני עבדתי סביב השעון 24 שעות, נתתי את הנשמה, חייתי את התחום, רגע, בעל, אבא.
תשמע, אשתי בשלב מסוים של חיינו למדה.
ש?
והיה יום בשבוע שאני הייתי אחרי על התינוקת, על הבת שלי, על הבת. כן? אבל מה קורה שיש רוצחים פתאום באותו יום ואתה חייב לרוץ לשטח?
מה עושים?
אז הבת שלי ראתה את פרופסור איס מאשר היא ראתה את הרופא ילדים שלה יותר.
הייתה הולך איתה.
הייתה הולך איתה, לא, הייתה ברירה, מה לעשות?
שמע, יש לך זכות שיש לך אישה שמבינה אותך.
כן, אשתי התחתנה עם כתב לענייני פלילים, שגם כשאני בחופשות בחול, או בעבודה בחול, פתאום קורה משהו בארץ ואני זה. לשמחתי, לפני מספר שנים זרקו אותי מעיתון עיתונות אחרונות, כאן עיתונאי לא מספיק טוב, ולא הצלחתי להסתדר עם העורך החדש שבא לעיתון, וזרק אותי מהעבודה.
למה זרקו אותך מעיתונות אחרונות? אתה, כולם יודעים, יצא לך שם ככתב פלילי טוב, מה קרה?
הסיבה הרשמית היא, שאני לא הסתדרתי עם העורך החדש של העיתון, ואני הפרעתי לו שילו דבר, ואני הפרעתי לו למשול בעיתון, הייתי כוח יותר חזק ממנו, ויימתי על אורחים, בטח טראבל מייקר, והפכתי שולחנות, ועל אורחים שהחליטו שזה... אין להם מקום לפרסם, וזה אין להם מקום לפרסם.
היית מביא כתבות?
ואני שאני הייתי רגיל, כן, תראה, קרה אצלנו תהליך לפני כ...
אבל הסתדרת עם עורכים קודמים, לא?
כן, אז קרה אצלנו תהליך בעשור האחרון.
אצלנו זה בידיעות או בכלל?
אצלנו זה בכל התקשורת בישראל, שהעיתונים, פתאום קם דבר שנקרא אינטרנט, וקמו אתרי אינטרנט, ואתרי האינטרנט היו מפרסמים את החדשות באינטרנט, ואז העיתון כבר לא היו צריכים לקרוא את זה שוב בעיתון. אז תחומים כמו פלילים זכו לפחות סיקור בעיתונים, והכותרות הפכו להיות יותר גדולות ופרשניות, וסיפורים פליליים חדשותיים
נדחקו.
נדחקו. וזה היה מאבק כוחות בין עיתונאים שרוצים להביא סיפורים, ועיתון...
כמוך.
כמוני, לבין עיתון שרוצה לצמצם, וצריך להשקיע באתר האינטרנט שלו, כי שם החדשות. ומכיוון שהייתי סקופר גדול, אז הייתי מביא סקופים בפלילים, העיתון הוביל את, הוביל את השוק בזכות הסקופים הפליליים שלו. והיה בתת ההכרה שלי כל השנים, שעיתון מפרסם אותי בגדול והרבה, כי זה מה שמוכר אותו. והתחילו כל מיני אורחים לאין מקום, יש מקום, אין מקום, אין מקום, וזה גרם לחיכוכים. זאת הסיבה הרשמית שבגלל זרקו אותי מידיעות אחרונות.
והלא רשמית?
הלא רשמית, אני במהלך השנים האחרונות שמעתי כל מיני עניינים ש... שילמו אותי בתור מס למשטרה, המשטרה ביקשה שאני אפסיק לכתוב ושילמו, אבל זה אין לי הוכחות, מה שנקרא, בכתב. ראיתי
אבל, אבל בעל פה אתה אומר, זה לא היו דברים לאדם.
לא היו דברים לאדם, אני שילמתי את המחיר ואני די שמח ששילמתי את המחיר.
למה, הפרעת למשטרה?
אני הייתי המבקר מספר אחד של משטרת ישראל. והמשטרה לא אהבה אותי, ואני גיליתי כל מיני דברים ועשיתי, ובקיצור הייתי כאב ראש של המשטרה, ושילמו אותי מס כדי לא לפתוח בחקירה גלויה נגד מישהו. זהו, אני לא רוצה להרחיב על זה יותר, כי אין לי הוכחות, ואני יכול פה לחשף לתביע הדיבה.
יש דברים שאתה ידעת או יודע שהמשטרה לא ידע או יודע?
אין כזה דבר, אני אגיד לך למה. אני מקבל מזכורת, ואני חי בתוך עולם העיתונות, כדי לפרסם, לא כדי לשמור בשקט. אני עיתונאי, אף שודד, בוא נגיד ככה, לא סיפר לי לפני שהוא הולך לשדוד, שהוא הולך לשדוד. היו פושעים שניצלו אותי בתור, הם ידעו שאני לא אגלה מי המקור שלי, וסיפרו לי כל מיני דברים שאני פרסמתי. אני לא יודע שום דבר בחיים שלי,
שלא פרסמת?
לא לפרסום. אני יודע... רק דברים לפרסום, ומכיוון שכך, יש לי הרבה מאוד...
תרשה לשאול אותך שאלה אחרת. נגיד, פרסום ולא פרסום, נגיד שאתה יודע על ביצוע פשע מסוים, אתה לא יכול לפרסם את זה בעיתון, אתה הולך לספר למשטרה?
לא.
לא.
א', אני לא יודע על שום פשע מסוים שהולכים לעשות.
לא, בדיעבד נודע לך, אתה יודע... יש מלשינים, יש אנשי קשר, יש זה, אתה יודע שמישהו מסוים עשה את זה, אתה לא יכול לפרסם את זה.
תראה, אף יבול... אחד שעושה פשע, לא ילך לספר לי שהוא עשה את הפשע. ואם זה הגיע לאוזניים שלי, זה גם בתוך הגיע לאוזני המשטרה. הייתה פעם פרשה שקראו לה פרשת קשת. היו אנשים שהיו שורפים חנויות עיתונים בבני ברק, ומצלמים את זה.
אני זוכר.
והיו משרים לי תמונות בכל מיני מקומות. אני כמובן לא הסגרתי את... אני לא ידעתי גם מי שולח לי את זה, אבל מה שעשתה המשטרה היא הזינה לטלפון שלי, בהסכמת היועצים המשפטיים של העיתון, כדי לאתר את מקור הטלפון הציבורי בישיבת פונוביץ' שממנה הגיעו השיחות.
למה אני שואל אותך את כל זה? כי... רוצה לשאול, בעצם למה הפרעת למשטרה? מה הפרעת למשטרה בידיעות סקופר?
תראה, אם המשטרה בישראל לא הייתה גוף מונופוליסטי, היא הייתה הרבה יותר טובה. ברגע שאתה מונופול, אתה יכול לעשות בתוך היחידת סיור שלך את כל הפשלות הכי נוראיות בעולם.
וזה נשאר במשפחה.
נשאר במשפחה. אני הייתי השבוע הזה בקרנת בחורה של הסרט שנקרא סיבת המוות. הסרט הסתיים, ואני חייתי לבכות.
למה?
איך אני גם כן, משטרת ישראל, הצליחה לשקר אותי בסיפור. יום אחד היה פיגוע בשלוש לפנות בוקר, שתיים לפנות בוקר, בתל אביב, במסעדה שקראו לה סיפוד.
זוכר.
ובסיפוד בא מחבל וירה, ורץ אליו שוטר בבגדים אזרחיים, והרג אותו, ותוך כדי זה, לפי מה שידוע עד היום, השוטר הזה נתקר על ידי המחבל, הוא קיבל צלש, וקברו אותו. המשפחה שלו, מהיום שזה קרה, לא האמין על הסיפור של המשטרה, בגלל כל מיני חוטים שקרו, ואז...
סיפור ידוע.
אח שלו עשה סרט, עם במאי קולנוע, הוא הביא את כל ההוכחות.
ש?
שהמשטרה שקרה.
במה?
היה אזרח שיצא מתוך המסעדה, והוא ראה את סלים בריקת, שהיה נראה כמו ערבי, השוטר הזה. הוא נראה לו המחבל. והוא הרג אותו, הוא ירה בו והרג אותו.
בטעות.
בטעות.
כן.
כדי שלא יהיה כל הבלגן שבטעות וכאלה. וגם הוא התראה בטלוויזיה, הרגתי את המחבל, יריתי בו. כדי שלא יהיה... המשטרה באותו לילה, המציאה גרסה לאיך שהוא מת, כדי שיהיה גיבור גם... הוא גיבור, גיבור מאוד. אבל סילפו את העובדות. כדי שלא יהיה בלגן, צריך להעמיד מישהו לדין, כי הוא הרג שוטר, עכשיו שהוא מחבל, ושלא יהיה פדיחה, שהוא נראה ערבי, הוא דרוזי. אז המשטרה שקרה והמציאה סיפור, ואז הם אספו קצה חוט לקצה חוט, כולל, פתאום נהיה הדוח הפתלו, הדוח הרפואי של הרופא מדע שקבע את המוות, סיבת המוות, ירי. כשהמשטרה אומרה סיבת המוות, דקירות, וכל מיני, והוא הגיע לאיש שירה בו. בקיצור, יש תרבות השקר במשטרה. ואני מניח שגם אני בחיים אכלתי עוד כל מיני שקרים, כי אני מדבר איתך, אני מאמין לך מה שאתה אומר לי. ובאותו לא, אתה יודע, זה סרט מרגש מאוד, ואתה מגלה, וואלה, גם הצליחו לשקר. איך אני לא ראיתי בעיניים שלי באותו לילה, שזה לא היה דקירות, שזה היה...
תאמר לי, בוקי, יש לנו משטרה טובה, כשאתה משווה אותה, נגיד, למשטרות אחרות בעולם המערבי. איך אני צוות משטרת ישראל?
יש לנו משטרה אינטליגנטית.
כמי שמסקר את התחום הרבה שנים.
אז תראה, כל גוף בעולם, כשהוא יורה, מה שנקרא, עולה להתקפה, הוא מעולה. יש לנו יחידות מבצעיות מעולות, שכשהן תכננות מבצע נגד יעד כזה ואחר, איזה פרשה, עושים את זה בצורה הכי מקצועית, מאזינים, עוקבים, חושבים, חוקרים, גובים מדויות.
איפה נקודת התורפה?
אני שימול פרנס יורד מהבית, ומישהו מהשכנים, הרגבתי אותו שחניתי פה, חניתי שם, והוא לקח את זה ושרט לי את ה... עם המפתח שלו, את הדלת של האוטו, ואני אזרח קטן רוצה למות. לא מעניין אותי, אני אזרח קטן, לא רוזנשטיין ולא אברג'י, לא מעניין אותי. אני מעניין אותי, האוטו שלי. עכשיו, אני אלך למשטרה ואני אגיש תלונה.
דבר ללמפות.
המשטרה לא תפתח בחקירה, כי אין למשטרה בישראל כוח אדם ועניין וזמן להתעסק עם הדבר הזה. אם אתה לא מביא למשטרה היום בתיקים קטנים לכאורה כאלה, אבל גדולים מבחינת הלב שלי, שאני עוד שנייה מתפוצץ מכעס, אם אתה לא מביא את הסרט שמראה את השכן עושה את זה, ועדות שלו שהוא הודה בזה, ואני מביא אותו קשור אליי בעזיקים, בתחנת המשטרה, המשטרה לא תפתח בחקירה לצערי הרב, היא תסגור את זה בנימוק של אלן, חוסר עניין לציבור, עבריין לא נודע. וזה עצוב, כי הרי, אתה יודע, רוזנשטיין ואברג'יל זה טוב לסרטים, לכותרות של המשטרה, אבל אני האזרח הקטן, מעניין אותי הצרות הקטנות שלי. אז יש לנו משטרה שמצד אחד היא משטרה פצצה. משטרה, יש לנו יחידה שנקראת...
בנושאים הכבדים,
הכבדים והרצניים, והמשטרה עושה עבודה, וישב מולה מתלונן, ויעשו עד מדינה, וישקיעו כסף, ויעשו תיקים ענקיים נגד שרים ונגד ראשי ממשלות. ושוחד במיליונים בצמרת המדינה, ויבערו את השחיתות. מצד שני, כל מיני גנבים קטנים, המשטרה לא, אין לה כוח אדם להתעסק. אם אנחנו נתקשר ל-100, המשטרה לפעמים גם לא תבוא בכלל. כי אין לה מספיק כוח אדם. ויש לנו בעיה נוראית בישראל, שאנחנו האזרחים לא מאמינים למשטרה, זה חלק מהעניין. אנחנו קוראים עיתונים. אנחנו קוראים עיתונים, אנחנו רואים את השר לביטחון פנים, פעמיים מנסה למנות מפכ"ל.
זה לא מצליח.
ואז אנחנו רואים שהוא מנסה למנות את העיפרון לא הכי מוכשר בקלמר שלנו.
ממש כך.
אומרים, אם את זה הוא בחר, מה נעשה? ואז אנחנו רוצים שיביא לנו מישהו מבחוץ, וזה פוגע באמינות המשטרה, וזה פוגע בצמרת המשטרה.
מה דרוש לו לעיתונאי פלילים כדי להפוך לטוב או להכי טוב בתחומו?
רצון, התמכרות לעניין הזה, להיות בו 24 שעות ביממה, רצון להביא את הסיפור מהשטח, לא בתור עבודה, בתור, אתה גורם במערכת, אתה בתוך העולם הפלילים, יש שוטרים, יש עורכי דין, יש עיתונאים גם, ואתה רוצה להיות הכי טוב. מה שבניגוד למשטרה שהיא מונופול, כתב לעיני פלילים, הוא לא מונופול, הוא עובד באמצעי תקשורת, והוא כל בוקר יכול לקום עם סתירה לפנים, שבעיתון המתחרה או ברדיו המתחרה, יש פתאום אותו. סקופ, יקדימו אותו, והוא רוצה למות מהדברים האלה. זה הימים, הימים שבהם אתה הולך להסתכל על הים, ולשבת על כיסא נוח ולפקוט,
אתה
הולך לאבא שלך לקבר לפקוט, זה חטפת בבוקר סתירת
לפני. אתה טיפוס מאוד תחרותי. כן?
כי כולם רואים את זה. ולא נעים לך לבוא למערכת, ללכת במסדרון, שגגדו...
אבל תשמע, אתה הפכת להיות כתב פלילי מעולה, אבל קשרים טובים, זאת אומרת, כדי להיות כתב מעולה, טוב, או להביא סקופים, אתה צריך קשרים ומקורות בעולם שאיתו אתה מתעסק. וזה יחסי תן וכך. הם נותנים אולי אינפורמציה, סקופים, אתה מה נותן להם? זהו, רק הפרסום. בעיתון?
מה, אני כאילו שאין כסף?
לא, חלילה, אני שואל. זה רק זה? הם נותנים אינפורמציה, אתה נותן פרסום? אלא יחסי תן וכך?
א', אנשים נהנים לראות שכתוב בעיתון על מה שהם עושים. כל הצדדים. גם אנשים פתאום שמחים גם לראות את השם שלהם בעיתון. מכל הצדדים, עורכי דין, שוטרים, פושעים. ואתה מתמרן בין הרצונות האלה. ולכל מי שהולך ישר ברחוב, מחכים שלושה אנשים בסיבוב. אז גם אם מתפרסם עליך סיפור שאתה גנב וזה משרת אנשים אחרים, אז אנשים אחרים הם מקור שלך. עכשיו, ברגע שאנשים יודעים שאתה איש מקצוע של הרבה שנים, שיודע איך עושים את העבודה שלו, וישמור על זהות המקור בכל מצב, ואפשר לסמוך עליך, ואתה לא תכתוב שטויות, אוטומטי הסיפורים יגיעו אליך.
מה ההבדל בין הדור הקודם של הפושעים לבין הדור של היום? הקודים השתנו?
קל מאוד ללכת ברחוב ולקפוץ על זקנה ולהפיל אותה ולחטוף את התיק שלה. בלונדון, שם אני מדריך טיולים עם בפשע, יש שם תופעה של אופנועים שעוברים ליד מישהו, הופ, גונבים את הטלפון שלו, הופ, גונבים את התיק. קל מאוד ללכת בשדרות רוטשילד ליד הבתי קפה, מישהו הולך להשתין, ישיר על השלוחן את הטלפון, את המחשב, הופ, קל מאוד לגנוב אותו את התיק. קל מאוד. זה לא חוכמה. חוכמה להמציא פטנטים. עדיין קיים אצלנו הפשע שהומצא גם כן לא לפני הרבה שנים, שקוראים לו חשבונית פקטיבית. אני לתוך העסק שלי מכליל בו גם שלוש חשבוניות פקטיביות של קניית כוסות לעסק שלי. אופ, שקל, לא שקל, 100,000 שקל. ומה שכנסה מתכזזים איתי, והרווחתי סכום של כסף יפה, זה פטנט קטן שפעם מישהו ימציא אותו. אנשים מוצאים את החורים ברשת.
איך אתה מסביר את העובדה שמדינה כל כך עוצמתית ומאוגנת כמו ארצות הברית לא מצליחה או שמה לא רוצה לחסל את הארגון הזה שנקרא מאפיה, שהוא ארגון כלכלי שמגלגל מיליארדים?
אין מאפיה של ארצות הברית, יש כן. מאפיות מקומיות. שהמאפיות המקומיות האלה...
אוקיי, מקומיות.
המקומיות האלה, אני מזכיר לך שכולנו היינו מהגרים. באים מהגרים מאיטליה, הם מתאחדים, הם יושבים ביחד, כי הם אותה שפה, הם לא יודעים אנגלית.
אוקיי.
והם נהיים ארגון שלהם.
אוקיי. המדינה לא יכולה לחסל אותם.
המדינה מנסה לחסל אותם, אבל קוזה נוסטרה, העניין שלנו. אלה השלטונות המסריחים האלה רוצים לקחת לנו. אנחנו נלחמים בהם על העניין המשותף שלנו. קוזה נוסטרה.
אז מה ההגדרה שלך לפשע מאורגן?
פשע מאורגן זה שיש יותר מאדם אחד בפשע, ושני אנשים עושים ביניהם תכנון ותאום, וזה מאורגן. אם הם לא יהיו בלגניסטים, זה יצליח להם ולא יתפסו אותם.
ומה בקשר לזה שהם שולחים, או יש להם קשרים עם זרועות השלטון? זה מאורגן?
זה מאורגן מאוד.
תגיד לי, מה הניסיון שלך, מה הכי מרתיע פושע מקצועי?
הם לא גיבורים גדולים. כולם פוחדים מהיום שיהיה נגדם עד מדינה. פושע אחד גדול ומפורסם, שפעם גר, היה איש מסכן מאוד בעיר שדה ליד תל אביב. נהיה פושע. התחילה לעשות קצת כסף ובנה, עבר לגור בהתחלה בפנטאוס ברמת אביב ג' והילדים שלו הלכו לבית ספר עם אדידס וג'ינס כזה ומותגים, ועשו להם כבוד הילדים בכיתה, כי אבא שלהם נוסע עם מרצדס שחורה והם גרים שם בפנטאוס בבניין ההוא. ויום אחד המשטרה עצרה אותו והיה בעיתון תמונה שלו. וכשתחרר הוא אמר לי, למה הם באים הפושעים כשעוצרים אותם מגפת על הראש לבית משפט, כדי שלא יזהו את הפנים שלהם.
כי
הילד חוזר הביתה, בוכה, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, כי כל הילדים בכיתה אמרו שאבא שלו פושע. והילדים רעים. ואז הוא עבר דירה. והוא חזר לעיר השדה, כשם הוא מרגיש בבית. כשאתה נהיה בעל משפחה, אתה לא רוצה להיות גנגסטר. הילדים של רוזנשטיין, האמא שלהם שלחה אותם לישיבות, כדי שיהיו ילדים יותר טובים. יש בעיה עם זה.
פושע ישראלי, שאתה כתב פלילי מכבד, שאתה אומר, הוא פושע אמנם, אבל אני מכבד אותו כי... כי?
אז זהו, יש כאלה כמה שעדיין לא תפסו אותם.
מה, אתה מכבד אותם כי מה? כי לא תפסו אותם?
זה הדבר הכי מקצועי בעולם, כן? לפני 13 שנים, ברחוב יהודה לוי בתל אביב, נכנסו דרך מערכת מיזוג האוויר, קטחו בקיר של 60 סנטימטר, נכנסו לחדר הכספות המרכזי של בנק דיסקונט לישראל, רוקנו 454 כספות, הלכו עם 15 מיליון דולר, ולא תפסו אותם עד היום.
עצם היום הזה.
המשטרה על הצוות חקירה של 5 שנים, האנשים הכי מקצועיים בעולם,
אין להם קצחות.
שחקרו גם כל מי שהתאשר בישראל בטעות, ולא הצליחו לפענח את זה. יש שם שאלות הנדסיות.
איך עשו את זה?
שגדולי המהנדסים בישראל לא הצליחו להבין, למשל, איך מצליחים לקדוח את ה-86 חורים האלה, בדיוק, שנוגעים אחד בשני, מילימטר על מילימטר, איך זה בדיוק מאחורי 4 כספות, בקו בין הכספות. פעם מתקשר אליי מישהו,
כן.
ואמר לי שהוא אחד מהם, והם בגדו בו, והוא מוכן להסגיר את זה למשטרה, את כל הסיפור, ואני התרוצצתי שבוע ימים במגעים איתו, והמשטרה עקבה אחריי, ונתנה לי, הבנק נתן לי 60,000 דולר כדי לתת לו, ונסעתי עם האופנוע על פי הוראות שלו וטלפונים ציבוריים. בסוף זה היה מישהו שרימה אותי, אבל אני שבוע התעסקתי עם הדבר הזה.
הרימו אותך? עבד עליך בעיניים, מה שנקרא.
עבד עליך בעיניים, כן, אבל אני כל קצה חוט כזה מושך, אני לא...
בית הסוהר הישראלי בהשוואה לבתי הכלא במערב, מה מקומנו בדירוג הטיב מתוך היכרות שלך?
יש חורים בעולם שבית הסוהר זה אלוהים שמור, ויש חורים בעולם שבית הסוהר אולי הוא בתנאים יותר טובים, אבל הוא גם כן אלוהים שמור. אני בטוח שאחד כמו זאב רוזנשטיין, שישב בכלא, בקומה 20 וכמה, בבניין בארצות הברית, בבניין, הוא הרבה יותר נהנה לשבת כאן בכלא, מאשר בארצות הברית. אבל בתי הסוהר בישראל, רחמניים, בני רחמניים, אם אתה לא שוכב באיזה צינוק, ולא 4 סוהרים מרביצים לך מכות רצח, כי אתה העלבת אותם, אז בתי הסוהר בישראל זה די בסדר.
בוקי, אנחנו מתקרבים לסיום, ובכל זאת, איך יראה לדעתך עולם הפשע העתידי, מנקודת המבט שלך?
אנחנו לא יודעים אפילו, אתה יודע למה פעם, בדיווח בוקר, התעסקו עם רדאטים. עכשיו אנחנו התעסקנו עם טלסים. עכשיו שאלתי, מה זה?
מה זה?
פעם היו גונבים רדיו טייפים, זה היה הדבר הכי גניב בארץ.
כן.
היום כבר לא גונבים רדאטים, לא פורצים לאוטו וגונבים רדאטים. היום גונבים טלסים, טלפונים סולולריים. אוקיי? וזה גם כבר הולך להיגמר. אני פעם, היה לי סקופ בעיתון, בתוך מסגרת, עם תמונה, הכותרת הייתה, שהקימו במשטרה יחידת מחשב, זה הכותרת גג, והכותרת הייתה, ליחידה לחקירות מחשב אין מחשב. לא היה מחשב, לא היה תקציב המשטרה למחשב, אבל היום יש למשטרה יחידות סייבר, שהן נלחמות בכל הגאונים האלה, שעושים פשעי סייבר. אנחנו לא יודעים איך העולם הזה יראה בעוד 10 שנים, אנחנו לא יודעים איזה שכלול יהיה. אתה יודע, אני חייב לספר לך סיפור, עוד פעם סיפור לסיום העניין הזה. בשכונה בשם רמת אפעל ברמת גן.
בלתי נלאה אתה.
היה גל פשיעה נוראי. כל יום פרצו לשתי וילות. ושכבו מערבים, ומשטרה שמה תצפיות ומערבים, וגדרות, ושומרים בכניסה, וכל יום, בעיקר במהלך היום, פרצו שתי וילות. ויום אחד פרצו לאיזה בית, והילד בן ה-16 התעורר, וראה שגם גנבו לו את הטלפון הסוללרי. ובא המשטרה הביתה, המזאפ, תביעות אצבע וזה, ואין תביעות אצבע של האיש הזה. הוא אומר למש, רגע, אני אשמור גחת, יש כאן בשדה ליד רמת אפעל, נקרא צומת מסובים, יש שם איזה חושה, שם נמצא עכשיו הטלפון שלי, והוא זז. אז יש תוכנת היום, יש אפליקציה, שאנחנו יכולים לראות במחשב, איפה הטלפון שלנו. ואז, שהולכו השוטרים לחושה הזאת, סודני שבא מסודן, לא יודע מילה אחת בעברית, היה פורץ פעמיים ביום לוילות ברמת אפעל, אוכל, גונב דברים, נוסע לתחנה המרכזית, מוכר אותם, צובר כסף, גר שם בזולה ככה, שבועות ארוכים, עד שילד בן 16, שהוא יותר חכם משנינו בענייני, טכנולוגיה, מה לעשות, פענח את זה למשטרה, אין לנו מושג מה הפטנטים הבאים בעולם הזה, אבל בכל פטנט שימציאו יחור שהפושעים החכמים ייכנסו דרכו, נקווה רק שלא יהיה פושעות ופושעים כמו שעצרו השבוע בישראל, חבורות של צעירים מנובלים שמתקשרים הביתה לזקנות כמו אמא שלי ומוכרים להם בתשלומים אוויר ונותנים להם להקריא להם את הכרטיס אשראי וגובים הם אלפי שקלים מהזקנים האלה על אוויר במרמה. נקווה שכאלה לא יהיו לנו בעתיד בארץ.
ושאלה אחרונה, מעניינת אותי הספקולציה שלך כמי שבאמת מכיר את כל המערכות שמתעסקות בפלילים בארץ, מהמשטרה, ממערכת המשפט, ואולי גם מהכיוון השני של הנחקרים. ראש ממשלתנו, איך הסיפור הזה ייגמר, נקודת מבטך?
נגד ראש ממשלתנו יהיה כתב אישום,
מכיוון
שמדינת ישראל לא תיתן לאף אחד בעולם הזה, גם אם אבא שלו הביא את ביבי לליכוד, והוא הביא את, וביבי הביא אותו להיות היועץ המשפטי לממשלה.
אתה משוכנע בזה?
לפני זה מזכיר הממשלה, מדינת ישראל לא תיתן למרוח שום תיק, ולדעתי זה ייגמר במשפט, גם נגד ראש הממשלה, וגם נגד רעייתו, וכמה מהמקורבים שלו,
כי יש שם... אתמול סגרו לתיק.
יש שם עדי מדינה ברמה שהם היו המבצעים. זה מבחינת פשע, זה תיק קלאסי. עדי המדינה המבצעים, שותפים לפשע, נהיים עדי מדינה, וזה לא ילדים מפגרים, זה אנשים חכמים. כאב לי על חברי, כתבנו לו ענייני פלילים, כתב בתי המשפט בתל אביב, צביק הברות, שכשהוא רץ לרשות עיריית בת ים, פתאום ראש הממשלה הפנה לו גב, כי הוא שמע שהוא מעסיק בתור יועץ את מי שהיה פעם יועץ שלו, והוא נהיה את מדינה נגדו. אז כאב לי על צביק הברות, שלמרות זה הוא נבחר להיות ראש עיר. הוא איש ישר.
לסיכום, יצר האדם רע מנעוריו?
האדם נגרר אל הרע. יצר הרם, האדם גם רע וגם טוב, תלוי מה הסיטואציה.
אין לך סיפור בנושא הזה.
אני יכול לתת לך 20, אבל אתה אמרת לי לסיום.
וברוח זו אנחנו נסיים. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. כל טוב.
תודה לך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.